אז אנחנו נעסוק פה באיזושהי סוגיה בפרשת תזריע מצורע, אחרי זה נדבר קצת על אחרי מות קדושים. נסה לחלק את זה פחות או יותר. חצי שעה, חצי שעה. נשלם חובנו לפרשה הקודמת. מה הסיבה שלא הייתה לנו שיעור בשבוע הבא שעבר? מה הייתה הסיבה שביום שני שעבר לו? מה היה ביום שני? ביום שני איזה משהו, מה היה ביום שני? מתי התחילו? התחלנו ביום רביעי הרי. היינו עדיין בחופשה. נכון, נכון. אז אנחנו בכל אופן... הנה. אשר הביא ספרים. נרבה. נרבה יש לי. פרק י' ג' פסוקים מ' ה' מ' ו'. מ' ה' מ' ו'. כן. שם לגבי לגבי הענישה. כן. לגבי הענישה של אדם שדיבר לשון הרע, בעל צרת הכוונה, שדיבר לשון הרע, אדם שנגוע בצרת, אומרים לו פסוקים, יש לו הנהגה מיוחדת, הנהגה מיוחדת לא, דווקא. אנחנו רוצים לנסות לראות במה ההנהגה הזו, הנהגת העונש, שהוא חייב בה מדין תורה, במה ההנהגה הזו היא מהווה בעצם, מה הבסיס החינוכי שלה? זה נכנס קצת לטעמי מצוות קצת, כן? מה הטעם של העונש הזה, ואיך זה מקביל מידה כנגד מידה, לעבירה שהוא עושה. שאנחנו יודעים שמצורע זה עניין של מוצירה. אם כן, איך זה קשור העונש לעבירה שאותה עושה? שהרי התורה משלמת מידה כנגד מידה. אחת מדרכי ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. ולכן יש לנו לחפש לפי כוחנו. לפי כוחנו, לפי תלמודנו. יש לנו לחפש ולראות איפה בא לידי ביטוי כאן, בענישת המצורע, העניין של מידה כנגד מידה. אז אני קורא את שני הפסוקים האלו. איש צרוע הוא, תמה הוא. תמה יתמאנו הכהן בראשו נגעו. פסוק ממה, והצרוע אשר בו הנגע. בגדיו יהיו פורמים, וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יאתה, ותמה תמה יקרא, כל ימי אשר הנגע בו יתמה, תמה הוא. בדד ישב מחוץ למחנה, מושבו. בגדים פרומים, על שפם יתה, תמה תמה יקרא, ראשו פרוע, כן? תמה תמה יקרא, ובדד ישב מחוץ למחנה. נגזרת עליו בדידות, או בידוד, כן? פרוש משאר הקהל, הדד יישב מחוץ למחנה. אומר רש"י, מ"ה, פרומים, קרועים, פרוע, מגודל שיער, ועל שפם יתה, כאבל, כמו אבל, כן, שלא מגלח שפמו ולא שערות ראשו. אבל מעניין שלשפם יתה אומר רש"י כאבל. את העניין של האבלות מציין רש"י דווקא ביחס לשפם, לא ביחס לשיער הראש. אפשר לומר שמה שנאמר פה כאבל זה הולך גם על שפם וגם על שיער הראש. אבל רש"י כותב בכל אופן דווקא על השפם כאבל. אז צריך לעשות להבין מדוע עניין האבלות שייך דווקא להנחת השפם, לאיסור הגזיזה של השפם דווקא. מה זה שפם? שיער השפתיים. הרי שמפרש שיער השפתיים. מה זה שיער השפתיים? למה זה שיער השפתיים? אפשר להגיד שיער שעל השפתיים. שיער השפתיים זה כאילו השיער הזה נועד לשפתיים. כאילו יש איזה קשר מיוחד בינו לבין השפתיים. כך אני מבין, לא יודע. גרינון בלרז, שפם. ותמא את המי יקרא, אומר רשי, משמיע שהוא תמא, ויפרשו ממנו. זאת אומרת, חובתו של אותו אדם, משמיע, לומר, במו פיו, אני תמא. כן? תמא את המי יקרא. אפשר להגיד שכוונה תמא את המי יקרא, שיאמר פעמיים. תמא, תמא, כן, תמא, תמא, הולך ומודיע. אפשר להגיד, תמא, תמא יקרא, שמישהו תמא, אז הוא תמא, קורא. הוא אומר על עצמו שהוא תמא. תמא, תמא יקרא. בסדר. פסוק בו ניתן להיקרא באופנים, באופנים שונים, אבל רשי, תמא, תמא יקרא, משמיע שהוא תמא. כן. ויפרשו ממנו. כלומר, מהי מטרת ההכרזה הזו? כדי שאנשים יתרחקו ממנו ולא ינזקו או לא יתאמו בתומתו, בין אם זה תומת הגוף, בין אם זה תומת הנפש, אדם שמוציא לשון רע, הוא גם מתאמה את האוויר, הוא גם מתאמה את סביבתו מבחינה מוסרית. זה לא רק התומה כפשוטו, כן? אדם שנוגע בגביית המת או בכזית מן המת, אז הוא נטמע תומעת מת. פה זה גם תומעה מוסרית. יפרשו ממנו. איזה משפיע? יפרשו ממנו. כן. ובדד יושב, אומר רשי, שלא יהיו שאר טמאים יושבים עמו. כן? אפילו משאר טמאים הוא חלוק. מאוד מעניין. יש תמי זיבה, יש תמי מת. התאומה הזו היא חמורה ביותר. לא רק שהוא נבדל מישראל הטהורים, אלא אפילו משאר תמיים הוא נבדל. אמרו רבותינו, מה נשתנה? משאר תמיים להישב בדד, מדוע הוא כל כך בדד, מדוע הוא כל כך מופרש, מדוע צריך למנוע כל קשר בינו לבין המציאות החברתית. הועיל והוא הבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו ובין איש לרעהו. מעניין שרשי מתמקד בשתי מערכות היחסים האלו של איש ואשתו ואיש ורעהו. ואותו בא לשון הרע, הוא הוציא לשון הרע, כן? כאשר הוא, או בתוך מעגלים החברתיים האלו, בין איש לאשתו ובין אדם לחברו. מעניין, למה לשון הרע הוא מיוחד דווקא? למה הוא דווקא בא לידי ביטוי בתוך מערכות יחסים כאלו? אפשר להגיד שהוא אמר לשון הרע על פלוני. למה צריך להגיד בן אדם לחברו? למה צריך להגיד שאת לשון הרע הוא אמר בהתייחס לאיזה קשר שיש בין ראובן לשמעון? ראובן ושמעון יש ביניהם משהו, והוא אומר לשון הרע על הקשר שלהם. אפשר להגיד שהוא אמר לשון הרע על ראובן. למה צריך להגיד לשון הרע, כן, על הקשר שבין ראובן ושמעון, כן, או בין איש ואשתו, כמו שכתוב, כן. זה דבר מעניין. זה לא, לא מובן מאליו שלשון הרע הוא דווקא מיוחד. זו עבירה המיוחדת או הנעשית, כן, ביחס למערכות יחסים של קשרים של אחרים, בין אדם לחברו, בין אשתו. צריך להבין את העניין הזה.
אפשר לפרש את זה שאיש נראה, זה כאילו כל קשר שאינה דווקא ראה, כל קשר מזולת.
לא דווקא בינו לבין רעהו, אלא הוא רואה את ראובן ושמעון, והוא אומר לשון הרע על הקשר ביניהם.
לא, יש לראהו כבר...
הולך וטוען משמעון על ראובן, הוא רואה בין שמעון. מה?
אני כוונתי שכאילו איש לראהו, כוונה איש לזולת. לא דווקא ראה במובן של חבר, יש לזולת כל קשר
בין
מישהו אחר.
כן. והוא אומר לשון הרע?
הוא אומר
לשון הרע,
למישהו אחר. לא דווקא חבר לחבר
שלו. למישהו.
למישהו.
כן. כן. אבל זו אפשרות. אבל הניסוח הזה ברש"י הוא ככה קצת מעורר איזושהי חשיבה, שאולי יש שכר בצדה, כמו שאני אנסה להסביר פה את העניינים האלה. מחוץ למחנה, אומר רש"י, חוץ לשלוש מחנות. חוץ למחנה לוויה, מחנה שכינה, מחנה ישראל. מחנה שכינה, מה? מחנה שכינה זה עזרה. כן? מחנה לוויה זה הר בית. ומחנה ישראל זה החומות. כן. החומות. מחוץ לשלושת המחנות האלו למעשה הוא מסולק. טוב. אז בואו ננסה להבין. אומר רש"י, הצרוע שבו הנגע בגדיו יהיו פרומים. אומר רש"י, קרועים. מה הרעיון? לשון הרע זה לפרום. לשון הרע זה לקרוע. לשון הרע זה בעצם להעצים. להדגיש. לתת משקל גדול מדי. למציאות של הרע. יש לשים לב שלא מדובר פה על שם רע. מדובר פה על לשון הרע. מדובר כאן על דברים שהם אמת ביסודם. פלוני הוא אכן א', ב', ג', ד', ה'. הוא אכן כזה. אבל, כשאתה מצביע, כשאתה מפרסם, כשאתה מדגיש, רע מסוים, לא בהקשר הנכון, לא לתועלת הנכונה, כפי ריבוי ההלכות בעניין הזה בחפץ חיים, וזה דבר שצריך להילמד, אין שום ספק שאדם שלא לומד ילכות לשון הרע, הוא לא ניצל מעבירה בכל יום. לא ניצל. כמו שאומר המשנה ברורה לגבי לימוד ילכות שבת, שאדם שלא עוסק בילכות שבת אדיר, כך הוא אומר בהקדמתו לילכות שבת, אדם שלא לומד, אם אני טועה זה בהקדמה ללכות שבת, אם אני לא טועה, כן, אני חושב שכן, שאדם שלא למד ללכות שבת, אין שום ספק שהוא ודאי ודאי עובר עבירות מדאורייתא, ודאי וודאי מדרבנן, בכל שבת ושבת. למרות שנראה לו שאת גופי ההלכות הוא מכיר, אבל יכול להיכשל, כן, בפרטי הלכות שהרבה פעמים נוגעים לסרח דאורייתא או דאורייתא גופה, ודאי וודאי דרבנן, כן, ודאי גזרות וכו' וכו'. דבר גם פה. כלומר, מוצירה, או מצורה זה מוצירה. מה זה נקרא מוצירה? מוצירה, פירוש הדבר, שהוא מתייחס אל הרע באופן לא נכון. ובזה הוא מוציא אותו מהקשרו המדויק. שאנחנו יודעים למשל, שלהגיד לשון הרע לתועלת, זה דבר חיובי. אם אני יודע על פלוני אלמוני, שעשה כך או אחרת, הוא מסוכן לציבור, לא סכנת נפשות, אבל יכול להיות שהוא מסוכן אפילו מבחינה מוסרית. אומר חפץ חיים, אפשר להזהיר ילד מפני שותפות עם ילד אחר שהוא לא בסדר. אל תלך עם דני. דני הוא מופרע. דני הוא מסוכן. הוא ידיח אותך לדבר עבירה. אל תלך עם דני. מותר. לא רק שמותר. זה אפילו חובה. זה מבחינה שלא תעמוד על דם רעך. ממש. מבחינה נפשית רוחנית. זאת אומרת, וכן הלאה והנה, וכן הלאה והלאה. כל הדברים, כן? הפרטי הלכה בעניין הזה. כלומר, מוציא רע, פירוש הדבר שאתה קורע את הרע. אתה מוציא אותו מהקשרו הנכון, ובזה הוא כבר מפסיק להיות שושבין. בזה הוא כבר מפסיק להיות תבלין לטוב. כאשר אני מציין את רעתו של דני, ואני מזהיר את הבן שלי ללכת עם דני, כאשר אני מזכיר את רעתו בהקשר שהוא לתועלת, נמצא שהזכרת הרע הוא לתועלת. כדוגמת אותו נחש שאומרים חז"ל שהוא משמיע קול כדי להזהיר בני אדם. הקדוש ברוך הוא עשה לחלק מהנחשים את הזנבות האלו שבאמצעותם משמיעים קול, כן? יש נחשים כאלה ש... למה הוא עשה לו? תגליגלי כזה, למה? כדי שבני אדם ייזהרו. זאת אומרת, מותר לי לבוא ולומר, נחש ארסי יש כאן בסביבתנו, כדי שאנשים ינוסו על נפשם. אגב, אנחנו רואים את זה גופה בעניין של התמה תמה, שהוא אומר על עצמו שהוא תמה, הוא אומר לשון הרע על עצמו לכאורה. אבל זה לתועלת, כמו שאומר רש"י, כדי שיפרשו ממנו בני אדם. זו דוגמה קלאסית, שבעצם, לא רק שמותר, אלא הוא חייב להכריז, תמה אני. בפרט לדעת אלה שאומרים שמה שכתוב כאן תמה תמה, זה לא כפי שאני נסיתי להגיד מקודם, כלשון הרלב"ג, שאומר, כן, התמה צריך להגיד שהוא תמה. אלא הוא צריך ללכת ולומר, תמה, תמה, הלוך וקראת באוזני ישראל. תמה, 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 תמה. כאילו הוא צריך לקרוא כל היום כולו. או לפחות עד שיהיה ברור לחלוטין שהסביבה עירה לעובדה שמסתובב ביניהם שור המזיק. אז הנה מותר להגיד רע. גם על אחרים וגם על עצמנו. אם הדבר לא תועלת מרובה, צריך לשקול בדיוק לראות מה התועלת. כן. אבל, בדיוק. אנחנו מתייחסים כאן כרגע באמת לדין המיוחד הזה של בגדיו פרועים, לפי לשון רש"י, הצנועים והמועטים, תיבה אחת בלבד בלשון רש"י. תיבה אחת. אבל ממש תיבת נוח. באמצעותה אפשר ממש, ממש, אין, לחסות בצילה, כן, ולהציל את עצמנו מהרבה מבולים ושיטפונות. קרועים, פרומים קרועים, דע לך. כל אדם בישראל מחובר לחברו. כולנו רקמה אנושית אחת. אם אנחנו לא נשמור ללכידות הזו, אם אנחנו נתחיל להטיל דופי בתוך הפרטים של הרקמה הזאת, אם אני אסתכל על הבגד, ועכשיו בגלל איזה קטם קטן בבגד, אני אבוא ויאמר, איזה בגד, לא שווה כלום. מה זה? תתייחס בהקשר נכון לקטם. יש קטם על הבגד, נכון. אבל למה לא צילה זה לבגד? תיקח את הבגד למרפסה. ואם אין לך את החומר או את התכשיר המתאים כדי להוציא את הקטם, אז אתה יכול לבקש ממישהו שקצת מבין בדבר, הוא ייתן לך איזה אבקה מיוחדת, איזה חומר נוגד קטמים. יש היום תכשירים בלי סוף. תעשה את הטיפול בבגד, תוריד את הקטם, תחזור ללבוש את הבגד. אבל זה לא ייתכן שתיקח את הרקמה הזו שממנה נוצר הבגד, אותו שתיב הערב, כל כך נפלא, שבזכותו יש לנו את הריג הנהדר הזה. בגד, ממש בגד, שאדם לובש אותו, כחסות לגופו. ועכשיו אתה מוציא עליו לעז. אתה רואה קטם קטן, שאכן צריך שיפור, כמו שאמרנו, לשון הרע זה על דבר אמת. ודאי שזה דבר אמת. ודאי שיש דבר רע בין אדם לחברו, ודאי. כמו שאומר לנו רש"י, כן? שהוציא רע בן אדם. ודאי שעובר שם משהו בן אדם לחברו. ודאי שיש בעיה בין רובין לשימון, זה פשוט. אני ראיתי אותם בתוך החדר, יש שם בלגן גדול. יש ביניהם ריב ומסתמה, זה ודאי. ושימון הוא לא הגון, ושימון אומר דברים לא רעים, ומנבל את פיו, זה ודאי. זה, אני לא מתכחש לעובדה הזו. אבל תיזהר לא להשחית את הבגד. אם אמירת לשון הרע שלך תגרום אחרי זה להפרדה בין רובן ושימון, או לשנאת עד ושנאת עולמים ביניהם, אתה קראת, אתה פרמת. זאת אומרת, ככל שאנחנו יותר עירים ומודעים לחשיבות האחדות, אנחנו מאוד מאוד נזהר כשאנחנו באים להצביע, ולציין סיגים שיש בתוך האחדות. גם אם יש סיגים. ככל שאנחנו מודעים יותר לערך חייו של האדם, גם צריך לנצח, לנתח את גופו, אנחנו לא נשתלח בגופו עם סכין. אנחנו נעשה את הניתוח בזהירות מרובה. אנחנו ננסה להוציא את מה שצריך להוציא משם, ובלבד שאותו אדם יוכל לחזור ולחיות את חייו. עוד הרבה עשרות שנים. למה לא? ככל שאנחנו פחות מודעים לערך חייו של האדם, יש לנו נטייה להתייחס לפגמים שבחייו כעיקר, כמשהו מאוד מודגש. זה דבר ברור. אם אני לא מודע לערך הטוב, זה ודאי שאני אדגיש את הרע. הרי צריך לקבל חיות מאיפשהו, נכון? אבל אם אני באמת מכיר את ערך הטוב, אני אשמור עליו מכל משמר. אם אני מכיר את ערך הלכידות, את ערך האחדות שבין אדם לחברו, ובוודאי ובוודאי בתוך העם הזה, אני כל כך אזהר שלא להדגיש את המפריד. אני אעשה כל שלאל ידי כדי להדגיש עד כמה אנחנו אחד. עכשיו ברוך השם, ביום הזיכרון במיוחד, זה מתקשר באופן די ישיר, כן? אין צורך לאנוס בכלל את התכנים, זה פשוט שייך לעניין של היום. ברוך השם, אני אמרתי לאשתי הבוקר באוטו, אולי בכלל אני אערוק מהישיבה ואלך לראות את עם ישראל בהתייחדותו. בהר הרצל, הנה זו הסיבה שאנחנו מתי מעט נשארנו פה, אבל מקווה שנתרום את תרומתנו פה בדברינו המועטים, אבל באמת ללכת להר הרצל, לראות, כן, את עם ישראל, לראות את אותה, הייתי אומר, דגימה, את אותה דגימה, את אותה ביופסיה, את אותה רקמה אנושית מופלאה שמציינת את עם ישראל לפלגותיו, לגווניו, למחנותיו, לדעותיו, לשקפותיו. באמת, יש לי איזה מין צורך כזה. זה המשך ישיר של מה שראינו, הייתי אתמול קצת את השרים זוכרים ומספרים, ענייני האומה. כן, ערב מופלא. קצת התאכזבנו, ציפיתי קצת לראות יותר את הציבור, מה שקרוי במרכאות כפולות ומכופלות חילוני. אני חושב שלא ראיתי. יש להם מנהג לצלמים שם, שממקדים את המצלמה על פרצופים. מדי פעם תופסים איזה מישהו בוכה, מישהי בוכה. המצלמה מטיילת על הקהל. אני חייב לומר שלא ראיתי שם, לצערי. אני חושב שזה ערב אלטרנטיבי יוצא מגדר רגיל, שאגב קיבל הכרה של עיריית ירושלים. הוא היה ערב אלטרנטיבי, ועכשיו הוא זכה למעמד רשמי לחלוטין, לכן הוא גם היה בהפקה פלאית כזו כמו אתמול, כן, בהשקעה כספית עצומה, והעמידו לרשות הערב הזה את הלוגיסטיקה של העירייה וכן, פלאי פלאים. אבל באמת, אולי הזדמנות באמת לעודד גם את הציבור הכללי להגיע. למה זה דווקא נחלתם ומנת חלקם של אנשים דתיים, או מסורתיים, או קוראים דתיים? למה? קצת כאב הלב על הדבר הזה. אז באמת אשתי אמרה לי שאולי באמת זה מובן, כי סך הכל התכנים יותר אמוניים, אולי אני גם לא חושב, תכנים אמוניים. למה? אביתר בנה, מה? מה הבעיה? מה? אביתר בנה. אביתר בנה, כן. אביתר בנה, אודי דודי, כבר קיבלו אותו בפלייליסט של גלי צהל, ברוך השם. כן? כבר לא פסיק, כן? הרשת הזו מילה שמיעו, כן? פלי פלאים. ועוד ועוד אנשים כלליים, יש שם שלומי שבת, כן, כל מיני אנשים כאילו וכן. יש בהחלט מכנה משותף, הסיפורים, סיפורים שווים לכל נפש, באמת שווים לכל נפש. הביאו שם דרוזי, והביאו שם מהקהילה הרוסית, הביאו שם כל, מה הבעיה? אפשר להזדהות בקלות עם כל מה שנעשה ונאמר שם. זה הזדמנות, אבל לא משנה, שוב, אנחנו צריכים להיזהר, לא להדגיש יותר מדי, כיוון שבשון הרסקינה, כמובן צריך מאוד מאוד להיזהר, לא להדגיש את מורת הרוח שיש לי, כי זה גופה, גדר של מוציא. זה גופה, הדגשה של דבר, שלא צריך להדגיש אותו יותר מדי. ברוך השם שיש שם, ואתה יודעים מה? אולי הוא שם כמה וכמה עשרות, אולי אפילו מאות, כן, מהמתקרים חילונים, ואנוכי לא ידעתי. יכול להיות שהיה, זו מצלמה, לא שוטטה עליהם. חרוק זה, כן, מרוב צניותיים יש פה ביציע. זהו.
וואה, אני רואה שהשאלות מתרבות. יושבים במשפחה עם אנשים בשיעור תורה, הם לא זהירים בלשונה מחוסר ידיעה מה לעשות, האם כדאי להעיר, אבל אם אני אעיר זה יהיה על רוב השיחה, אם אני אעיר הם יפסיקו. מה לעשות? זה כדאי לראות בהלכות לשון הרע, כן. ללכות לשון הרע של החפץ חיים, כמובן במהדורה היותר ידידותית, שנכתבה מעובדת, מה שנקרא, כן? ללכות לשון הרע לכל יום ויום, במהדורה הזו. שם הוא מביא את חמשת אופן, לא רוצה להאריך בזה כרגע, זו הלכה פסוקה וידועה, איך להתנהג בשעה שהסביבה היא סביבה לא רגישה ללשון הרע וכו'. מה עלינו לעשות? ההלכה מביאה ארבעה או חמישה אופנים, שאחד מהם רק זה העניין של להפסיק אותם מלדבר, אבל זה מאוד מאוד תלוי במי הוא המבקר, המוכיח, ומי המקבל והשומע. כן? יש פעמים שצריך מאוד להיזהר לו להפסיק אותם בכלל. יש אפשרויות נוספות, כן? אחת האפשרויות הקיצוניות זה פשוט לצאת, להניח את המקום וללכת. יש אפשרות של להטות את נושא השיחה למקום אחר. יש אפשרות של להתעלם, כן? כמה וכמה אפשרויות, לפי מה שהוא אדם, לפי מה שהחברה שבתוכה האדם נמצא, צריך לראות, צריך לשקול. אבל זו הלכה פסוקה, כדאי לראות את הדברים שבפנים. השאלה היא בהחלט שאלה, שאלה סבוכה ורצינית, אי אפשר להתעלם מן, אנחנו חייבים לנקוט עמדה כלשהי, כן? עמדה מעשית כלשהי, וצריך לראות, צריך לברור, או לבחור מתוך האפשרויות הלכתיות, את האפשרות היותר מתאימה, כן? גם למגיב, וגם לחברה שבתוכה הוא מצוי. מי שנמצא בדילמה, גם לחברה שתוכל מצליח. להתעלם, אבל בתנאי שאתה לא מקבל. אם אוזנך נכוות, אז זה דבר שהוא אסור. אין פתרון הלכתי שבעצם מניח או מתיר לך בעצם להיחוות. לא, זה לא החשבון. אין מצב.
כשאני בפנים, אני אומר, אני לא
מקבל,
אני
שומע, אני לא מקבל. כן, זה לשון הלכה. כן? גם מקומות שהותר לו לשמוע לשון הרע, למשל, אם אדם, כן, אחד היתרים המפורסמים, המפורסמים, המפתיעים, זה שאפשר לשמוע לשון הרע, למשל, שאיש יכול לשמוע לשון הרע מאשתו, כדי לאפשר לו להוציא קיטור, שזה חלק מהעניין של ועבדך כמוך, שאם אדם נמצא במצוקה, צריך להזין למורת רוחו, כן? או מצוקת נפשו. אבל הלכה אומרת, וגם ששומע את דברי אשתו, או שומעת את דברי בעלה, גם בעלים יודעים לקטר כידוע, כן? לא יקבל. וכאן שואל הבן, איך אפשר לשמוע ולא לקבל? בפרט שעשו משהו נגד אשתך האהובה, או נגד בעלי האהוב, איך אפשר לא לקבל? זה אחת העבודות הקשות שבמקדש, או שבהתקדשות, כן? לשמוע ולא לקבל. זה דבר מאוד מסובך. אבל הלכה נוקטת ביתר הזה. ולב יודע מרת נפשו, כל אחד צריך לדעת, כן? לא להיות נבל ברשות התורה, להתיר לעצמו לשמוע דברים, כדי להקל מצוקתו של הזולת, אבל לצאת משם מלוכלך ומסואב מאוד, מרוב שנאה לזה שעליו מדברים. ועוד הלכה משיכה ואומרת, ואחרי שתירגע רוח הזולת, צריך להסביר לו שפלוני אלמוני אולי לא יתכוון, לא רק שאני לא מקבל, אלא עוד למד זכות, זה משימה לא פשוטה. אבל בואו וראו עד כמה נדרש אדם מישראל, כן, לזכך את עצמו. התורה לא מקילה עלינו מבחינת המשימות המסוריות. בכל אופן, נחזור את דברי רש"י, פרומים קרועים. זאת אומרת, יש פה רמז, יש פה אמירה. אתה קראת, אתה פרמת את המחובר. את המחובר בטבעו, בראשיתו, מעיקר יסודו, עם ישראל הוא עם אחד. החברה האנושית, אגב, זה לא גם לשון הרע, על שאינם בני ברית, גם דבר עשו. כל אנושות כולה היא רקמה אנושית אחת למדרגותיה. יש שרבולים, יש חלקים יותר משובחים בתוך הבגד, יותר עיקריים, יותר משמעותיים, יש חלקים פחות, לא משנה, אבל זה הכל בגד אחד. אז להוציא רע, לבוא ולהדגיש, כן, את הנקודות שצריכות תיקון. להדגיש אתם בצורה שהיא מחוץ להקשר הכללי. זה דבר בעייתי. אסור להוציא את הרע. אתה צריך להשאיר אותו במיקום, בהתייחסות הנכונה, כדי שלא רק שהוא לא יפגום ולא יפרום, אלא אדרבה. על פי הלכות השמרה. הזכרת הרע תביא עוד לתועלת ולחיזוק הרקמה האנושית, כמו שנראה בהמשך, בדד ישב מחוץ מחנה, שאנחנו מפרישים אותו, את היסוד השלילי בחברה, אנחנו מפרישים. אבל ההפרשה הזו בסופה תביא לברכה. תביא לברכה, קודם כל, בזה שאנחנו שומרים את החברה שבתוכה, כן? חי אותו משמש רקוב, כן? אבל יותר מזה, גם הוא עובר תהליך חינוכי בשאר העיר. גם הוא עובר תהליך חינוכי של... כן? בדד ישב מחוץ למחנה, יושב, מהרהר, על מה ולמה באה לו הצרה הזאת, והוא חוזר לבית. הרבה יותר מחונך, כדוגמת עבד עברי, שנאלץ לעבוד כדי להשיב את גניבתו. הוא יזכור יפה למה הוא היה 6 שנים בבית אדונו. כשיחזור הביתה, הוא ייזהר לו לגנוב, כדי שלא יצטרך להימכר על פי בית דין פעם אחת נוספת. הוא יזכור טוב מה זה 6 שנים מחוץ לביתו. אז גם פה, יש פה תהליך חינוכי. הנה, הדגשנו את הרע, דיברנו עליו, הדגשנו אותו על פי דרכה של תורה, על פי הליכותיה של תורה, שכל דרכיה דרכי נועם וגם נתיבותיה שלום, גם אם היא מחייבת סקילה, וגם אם היא מחייבת הפרשה של אותו אדם, אבל זה יביא ברכה בסופו של דבר. בסדר גמור, שמבין. אם כן, זה פרומים. קרואים, פרוע מגודל שיער. סביב אותו עניין שוב. כתוב שמלך צריך להסתפר בכל יום, שנאמר... מלך ביופיו, תחזינה, עיניך. מכאן למדו, אסמכתא, חז"ל, שמצווה על מלך להסתפר, יכול להיות. מעניין שהתספורת נשארת ליופי. יש הרבה דברים שייכים ליופי. אז ודאי, מה, גם איפור שייך ליופי, אין שום ספק. אבל התספורת, כן, לא יודע בדיוק למה, אבל... כן? הייתי פסוק בידי, יש לנו את הפסוק, מלך ביופיות, איך זה? כאן מצווה על מלך להסתפר בכל יום. יש בתספורת משהו שמשלים את היופי. אדם יכול לעשות כל תיקוני יופי שבעולם, אבל לפני שהוא יסתפר, זה, התספורת זה המכה בפטיש.
אדם יכול להסתפר ולהיות כולו מלוכלך, כן? גם אז הוא לא יפה.
אבל התספורת היא מכה בפטיש. יש משהו בתספורת שהוא משלים את היופי. אם כן, שמענו שעניין שיער ראש והדאגה, באמת, ליפויו, לגזיזתו, לסידורו, הוא נוגע ליופי. ומהו עניין של יופי? חיפשתי ומצאתי בדברי הרב קוק, שהוא אומר, יופי, פירוש הדבר הוא, סידור פרטים נפרדים בהרמוניה לכלל או לתכלית התאחדותם ביחד. זאת אומרת, מה זה יופי? שאתה מראה את היחס שיש בין ראובן ושמעון, בין איש ואשתו, בין אדם וחברו. יופי, זה היכולת שלנו להצביע על היחס הפורה, לא הפרוע, הפורה, בין אדם וחברו. כמה נפלא לראות שני אנשים מדברים ביחד בכבוד. אנחנו מאוד מתפעלים מזה. שאלתי את עצמי פעם, כן? שאלתי את עצמי פעם, מה פשר? התחושה ש... מן הסתם כל אחד מכם חש את זה גם, אבל לראות שני חברים מדברים ככה, זה בהערת פנים, סוב פנים יפות, אחי, וזה... יש לנו איזו הרגשה מאוד נעימה שאנחנו רואים יחסים חברתיים נאותים. למה? זה הנשמה שלנו שמגיבה על הרמוניה. הנשמה שלנו מגיבה על הרמוניה. אגב, זו גם הסיבה שאנחנו מרגישים קורת רוח מיוחדת בשעה שאנחנו מתרצים קושייה. קושייה היא מעמידה אותנו במצב נפשי לא נוח. כאילו יש חוסר שלום בין אביי ורבא. קשה. מאביי על רבא. זה קשה לנו. משהו מנשמתנו לא נותן לנו מנוח. משהו מנשמתנו מדיר שינה מעינינו. כי משהו לא מיושב, משהו לא מתחבר אחד לשני. וכאשר מישהו מיישב את הקושייה בצורה יפה, בצורה שעולה יפה בשכלנו, בליבנו, פתאום אנחנו מרגישים איזו הרגשה, אך, איזה כיף, מה זה? שב השלום למקומו, באיזשהו נישה של המציאות. היה פה ריב, כי יריבון אנשים ובאו אל השופט. היה פה ריב, זה לא דבר פטור, זה לא דבר, משהו יש פה בעיה. אני זוכר מלחמת יום הכיפורים. אני שמחתי במלחמה, השם ירחם עליו ויסלח לי, אבל אני שמחתי, כי היה שלום בתוך המקום שבו חייתי. כולם פתאום דיברו עם כולם. כולם דיברו עם כולם. רשות הרבים של הקיבוץ, בשעות הקטנות של הלילה, היו מסתובבים אנשים בתוך החשיכה, בתוך ההפלה, היינו צריכים להפיל את כל האורות. רק אור הירח, בתקופת סוכות. אור הירח, זה היה האור היחידי. אנשים היו מסתובבים, עשרות בקיבוץ, בשעה 11 בלילה, 12, מחפשים אחד את השני. היינו הולכים ככה בחשיכה, פתאום רואים מולנו איזו קבוצה של אנשים. היי, מי אתם? מי אתם? מי אתם? וזה, אתם קראים את זה? כן, מי אתם? רובן, גילי, ורד. מה העניינים? מה העניינים? הולכים ביחד, מתחברים קבוצות, הולכים לאיזה קצה הקיבוץ, אני לא לאן הולכים, סתם, העיקר להיות ביחד. אחרי זה הולכים לחמל, לטלפון, לטלפניה, מה שנקרא, לראות את האנשים, זה היה מקום הריכוז, מקום הכינוס של רבים רבים, בתקופת המלחמה, בימי המלחמה, הרבה בעיה הולכים לחמל, במיוחד בלילה, לשמוע כל מיני הודעות, משדה הקרב, פלוני אלמוני, מסר דרישת שלום, וזה, לא מסר, אחד נהדר, אחד פצוע, זה נפתח, זה שלום, נפטר, כן, נהרג. באים לשם, פוגשים אחד לשני, מסתכלים אחד לשני ככה, שלום, מה העניינים, כל שר זכם בבית, מה שלום הבן, מה... אני הרגשתי כזו הרגשה של אחדות. הייתי אז בן 18. אמרתי שלא ייגמר, בעוונותיי. אמרתי לאבא שלי יום אחד, הפסיקו הטנקים לרדת מההר, בדרכם לחזית. הפסיקו לרדת בהר הלומות, אמרתי לאבא שלי, אוי אבא חבל, נגמרה המלחמה. הוא אמר לי, אתה מטומטם, תגיד. טם-טם-טם. אתה רוצה עוד מודעות שחורות? עוד מודעות אבל? אתה יודע כמה אנשים נרגים ביום? אתה אומר חבל? לא רציתי להסביר לו ולא לעצמי. למה אמרתי זה? רק אחרי כמה וכמה ימים, אולי חודשים ושנים, שחשבתי, מה זה? מאיפה בא לי? מה זה? מה זה? אולי בגלל האקשן, מטוסים, פיצוצים? מה פתאום? השלום שהיה באותם ימים. האחדות הזאת שמתפתחת ויוצאת לפועל לצערנו, לצערנו. במצבים של איום על קיומה של האומה וכו'. אז פתאום הלכידות המופלאה הזו, כמו שיש פנצ'ר, יש מכוניות שיש בהן פנצ'ר, אז בעצמי, ברגע שיש פנצ'ר, יש דבק שנדבק בחור. אתם מכירים את זה? איך זה נקרא? יש לזה... איך נקרא? חומר הזה, מה? חומר הזה, נו, שיש פנצ'ר, דק! באופן אוטומטי, יש משהו שסתם את החור.
צ'יפה.
אה?
צ'יפה נראה
לי פה. לא, יש איזה שם כזה. בכל אופן. משהו כזה, כן, פיל, זה ממלא, ממלא כזה, לא זוכר. כן. אז זה, יש פנצ'ר, יש סכנה, טוב מיד. הלכידות ממלאה את השורות, ואנחנו חוזרים להיות בעוצמה אחת, משלבים זרועות, ואז אנחנו מכים, כן, את אויבינו לכי, כן, כמו שצריך, וכו'. אחדות, אחדות הזו. הרמוניה. פריעת השיער עניינה לבוא ולהורות. כמו שאתה פרעת את הסדרים, כמו שאתה הדגשת את מציאות הרע, ולא אפשרת לשלום שבין אדם לחברו לסגסג, להתברר, להתפתח. בין איש ואשתו, לא אפשרת את זה. אתה תהיה פרוע שיער. מי שניזוק בזה, בראש ובראשונה, זה אתה. אתה הפרוע. אתה הפרום. את עצמך פרמת. הפרת את רוח האחדות שבתוך הנפש שלך. את נפשך חבלת, אני בכוונה אומר את המילים האלו, כי זה מה שיסביר לנו בהמשך את העניין של האבלות. מיד רש"י יגיד לנו על שפם יעטה, כאבל. מה העניין של דיני אבלות? מה העניין? מה העניין של דיני אבלות? אתה פגמת. משהו נבל, אבל זה מלשון נבל, כך ראיתי במילון התנ"ך, כן, שאומר שאבל זה משורש נון בית למד, מלשון נבילה. מתי אנחנו אבלים שמשהו נבל? אחד משבעה קרובים, אביו, אמו, אחיו, אחותו, בנו, אשתו, ביתו, שמשהו נובל בתוך המציאות, קומתו, כן, נופלת, אתה אבל. למה אתה אבל? פגעת בשיעור הקומה של עם ישראל, פגעת באחדות. אתה עכשיו במצב של אבל. אנחנו צריכים להבין שכל פגימה, ודאי וודאי בעניין של לשון הרע, כל חטא שאדם עושה, זה בחינה של אבל. זה בחינה של המתה. אתה מימית משהו. אתה מימית רקמה חיה. אפשר לחזור ולהחיות אותה. יש תשובה. בדד יישב מחוץ מחנה. על שפם יתה. בגדיו יהיו פרומים וכו'. יש דרך לתקן. אבל כרגע אתה צריך לחוש בעדנה. בעדנה דעציבותה, עציבותה. כרגע אתה צריך לחוש את האבלות. כרגע אתה צריך לחוש את כל עומס המטען של הפגימה. לא להתעצב. לא להתייאש חלילה. יש תיקון. התיקון הוא מורכב. התיקון הוא מסוכן. הוא דורש ממך הרבה ענווה. זה לא פשוט לקרוא תמה תמה. זה לא דבר פשוט. צריך ענווה גדולה בשביל זה. אבל כרגע, בעדנה דה עציבותה, עציבותה. בעדנה, בזמן של האבל, אתה צריך לחוש את האבל. עכשיו השפם שלך הוא כדוגמת האבל שלא גוזז את שפמו. תחוש מה פגמת. תחוש מה עשית. לקחת איזמל, חד כתער, ותקעת אותו, סליחה על הדימוי, אני מקווה שאף אחד מכיוון לא רגיש מדי כדי להתמודד עם הדימוי. לקחת את האיזמל הזה, תחשבו על איזמל מנתחים, או על הסכיני, איך זה הסכינים השוויצרים, איך הם נקראים? כן, ראיתם הסכינים האלו, האינוקס, האינוקס. זה חדים מאוד, במטבח, תיזהרו עם זה, יש לי כמה צלקות, שכיסח לי פה את הכיפה של העצמה כמה פעמים כבר. הסכינים האלו, עם כתות אדומות, שחורות, יש כל מיני. תחשבו על הסכין הזה. יש לי פה צלקת אחת. פעם איזה בן כיתה ככה חתך אותי עם קצה של בקבוק, כן, באיזה משחק של דג מלוח, יש משחק נקרא דג מלוח, לא משנה, שמסביר לכם את כללי המשחק, כל הזמן יעבור, אבל ככה, תוך כדי שהוא יתרגז עליי, פשוט לקח איזה חתיכת זכוכית, ועשה לי ככה. אז תארו לעצמכם, כן, על ידי לשון הרע, אתה לוקח את הסכין מטבח הזה, ואתה חותך את הרקמה הזאת. אז זה ברור לנו, כן, שהפעולה הזו שעכשיו הדגמתי אותה, כל אחד מאיתנו מבין, כן, הוא מרגיש את הצמרמורת הספונטנית, כן, בעצם, כן, בעצם הדימוי הזה, כן, חתכת משהו חי, אדם שוטט, הכאב ממהר לבוא, ואתה אולי מושבת אפילו כמה ימים, אתה לא יכול לחזור לחיים, וכנות, אולי אפילו צריך תפירה, אולי אפילו ניתוח, אולי חס ושלום, היד שלך עומדת על איזה גיד אחד בודד, ומי יודע אם אפשר עוד להציל אותה, אולי מכאן ואילך, תצטרך כבר להסתפק בפרוטזה, מי יודע? זה דבר מסוכן. אנחנו רוצים שאתה תרגיש את האבלות. אתה גרמת לנבילה. אתה גרמת לנזק. אתה קראת בבשר חי. כי אבל, אומר לנו רשי בהמשך, ודייקנו בזה, כן? אומר רשי, שפם שיער השפתיים. למה רשי מזכיר את השפתיים? זה ברור. כי איפה היה החטא הזה? בדיבור. עכשיו, אני לא חותם על זה שזה מה שרשי לומד אותנו. אני לא שאלתי, לא עשיתי שאלת רעב, לא עליתי למעלה כדי לשאול אותו. לא יודע, לא יודע. אבל ההרגש הפשוט שלנו, ההרגש המוסרי, שאנחנו יותר ויותר טובלים בסוגיה של לשון הרע, אנחנו לא יכולים להימנע מלעלות על דעתנו שאולי ואולי רשי כיוון לזה. אז קודם רשי, ואחרי זה רשי. בסדר. מה רשי? לא יודע. אבל הראש אומר, אולי הלב, של זה כביר רשי. העתייה של השפם על השפתיים, זה בא לבוא ולומר, נכשלת פה, בשפתיים. כוח המדבר. לך ותלמד מה תפקידו של כוח הדיבור בעם ישראל. ודיברת בעם. לך ותלמד את חלקי הדיבור על פי הרמב״ם, במסכת אבות, בפרק ת' זין, משנה, בפרק א', משנת את זין. לך ותלמד, פירוש הרמב״ם. תלמד את חלקי הדיבור. הדיבור המצווה, הדיבור האהוב, הדיבור המאוס, הדיבור האסור, הדיבור המותר. תלמד. תלמד להשתמש עם הכוח האדיר הזה. הדיבור. אבל עד שתלמד, השפם שלך עוטה על השפתיים. שתוק. מותר לך להגיד דבר אחד בלבד. תמה אני. זה מה שמותר לך להגיד. לא רק מותר, אתה חייב להגיד. זה הדבר שמותר לך. אומר רשי, תמה תמה יקרא, משמיע שהוא תמה ויפרשו ממנו. זאת אומרת, פה מה הוא עושה? שימו לב. הוא בעצם מבדיל בין טוב ורע. הרי מה קורה בלשון הרע? שימו לב. כשאדם אומר לשון הרע והוא לא מודע לנזקיו, אגב, הוא לא מודע שהוא תמה בשעה שהוא אומר לשון הרע, והוא לא מודיע שהוא תמה. החיים לידע ולהודיע. זאת אומרת, אחת הבעיות בחטאים, שאדם לא מודע ולא מבדיל את הטוב מן הרע. הוא לא יודע להגיד באופן ברור, חטאתי. זה אחת הסיבות, אגב, שאומרים חז"ל, ששאול נלקחה ממנו המלוכה. למה? כי הוא לא יודע מיד שהוא חטא, אלא הוא תירץ את עצמו.
למה באמת?
הוא תירץ את עצמו.
למה באמת?
העם חמל על הצון. ועוד כמה תירוצים, עגלה ערופה, אמרה תורה על נפש אחת צריך להבליג לערופה, ומה כל שכן הרבה הרבה נפשות, תעש מה חטאו, לא משנה, חזל לימדו אותנו. זאת אומרת, אין פה מודעות. אין פה אמירה, אין פה אמירה, תמי אני. דוד המלך לעומת זה, למרות שחטא בחטא בת שבע, אבל תכף מיד שבא אליו הנביא, חטאתי. זה דבר גדול מאוד. זאת אומרת, מה?
חטא השני של אדם הראשון, זה שהוא לא אמר שהוא חטא, שהוא
יפיל את זה על חווה. זה דבר מאוד מסובך. ועד מאוד מורכב. רשי אומר לנו, תמה תמה יקרא, משמיע שהוא תמה, ויפרישו ממנו, משמיע פירוש הדבר, משמיע גם לעצמו. משמיע לעצמו ולאחרים. יסוד תיקון החטא, זה בהבדלה, זה מה שאומר הרב, תסתכלו בעריכות גדולה, כן, בעריכות, בעריכות, באורות התשובה, הרב מדבר על תשובה מפורשת ותשובה סתמית. בתשובה מפורשת, מפרש הרב, מה זה תשובה מפורשת? שהוא מעמיד לנגד עיניו חטא מסוים וידוע ואומר, חטאתי בחטא זה. לעומת תשובה שאינה מפורשת, תשובה סתמית, שהוא חווה אווירה מעיקה בתוך הנפש, אווירה כללית, אבל הוא לא יודע לקרוא לה בשם, הוא לא יודע מאיפה בא לו, הוא לא יודע מי ילד לו את התחושה הזו, הוא לא יודע איזה חטא. פה אנחנו דורשים ממנו לעשות את התיקון היסודי ביותר של החטא. התיקון היסודי ביותר של החטא זה להשמיע, זה להשמיע לעצמנו ולדעת במה חטאנו. דיברנו זה אתמול באריכות, במוסר אביך, כן? שחשבון הנפש הוא תלוי מאוד מאוד בידיעה הפרטנית של כוחות הנפש ולדעת בדיוק איזה כוח פועל בתוך נפשנו ולדעת להצביע ולומר זה כעס וזה קינה וזה עצבות. דיברנו על זה, שיסוד תיקון הנפש הוא תלוי בדיוק המופלא של הכרת הכוחות הפועלים בתוכנו. לא פחות מזה, שאנחנו באים לתקן חטא לשון הרע, חשיבות עצומה יש לאקט, כן? שהמקרא מביא לנו כאן בדברי רשי, או פירוש רשי, או חזל יותר נכון בעקבותיו. תמה את המקרא. משמיע שהוא תמה, ויפרשו ממנו. ותחת הערפילים והצדקה העצמית של אותו מדבר לשון הרע, שרק לפני רגע הוא חושב שהוא צודק וצדיק שהוא אמר את לשון הרע. תשאלו אותו למה אמר לשון הרע. למה אתה מדבר לשון הרע על פלוני? אתה יודע שהוא דיבר עליי? אתה יודע שהוא דיבר עליי? בכלל מי הוא בכלל? מותר לי, זכותי, אני אגיד מה בראש שלי. אתם מכירים את הסגנון הזה. תחת ההצדקה הזאת, עכשיו הוא יודע שהוא תמה. תמה, תמה יקרה. עכשיו הוא יודע שהוא תמה, לפי לשון הרלב"ג, שמפרש, תמה, תמה. התמה יודיע לרבים שהוא תמה. יפה, דברי הרלב"ג, לפי דבריו, אנחנו מבינים את זה יפה. כן? קודם כל להגיע לידיעה שהוא תמה, ומתוך כך הוא גם יכול להזהיר את הרבים. חשוב לו שיזהרו מפניו. תודעת החטא כל כך צרובה בו, אני כבר לא רואה שנגיע, כן, לפרשת אחרי מות קדושים, אבל תודעת החטא כל כך צרובה בו, שהוא כבר מסוגל להודיע לאחרים, תיזהרו ממני. תראו איזה ענווה. תראו לאיזה עומק של תודעה שהוא הגיע. מתי אנחנו מוכנים להזהיר את הסביבה מפנינו? מתי אנחנו מוכנים לבוא ולהגיד, כי אני יודע מה, כן? לו הייתי במדרגה כמו התמי הזה, הייתי אומר לכם, תסגרו את הספרים ותלכו, מה אתם שומעים דברי תורה בכלל? כן? לכו, תשמעו מפלוני, אלמוני. זה מדרגה, רבותיי. זה מדרגה לבוא ולומר לסביבה, תיזהרו מני. תיזהרו מני, אני חש ארסי. אתם שומעים את הזנב שלי? גליג, 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 גליג. תיזהרו, אני ארסי, אני מסוכן. חבר'ה, אני מסוכן. אמרתי לשון הרע. אני תמי, אני נגוע. תיזהרו מני. תיזהרו, אני חולה איידס. אל תיגעו בי. זה משהו. זה משהו. אבל לא, 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 לא להתייאש. התמה פה הוא לא מתייאש, הוא עושה תיקון. נכון? כי זה קצת מצטייר בצורה קצת קשה, מה שאני אומר כאן. כן? אבל, אוי, אני תמה. זה תהליך של תיקון. הכל זה במסגרת תהליך של תיקון. יש פה המון תקווה. יש פה המון תקווה. כוח החיות שבנו הוא זה שגוזר עלינו את הדברים האלו. אדרבה, כוח החיות, כן? הוא זה. שנותן לנו דרכים לתיקון כדי שנוכל לחזור לאותה רקמה חלקה אחרי שקראנו. כן? קראנו. השחטנו משהו, השחטנו. על ידי מהלך התיקון, נוכל לחזור לאור של תינוק ושב בשרו. ויוציא ידו מחיקו ושב בשרו. לבן, טהור, נקי. זה התכלית של המהלך הזה. כן? עם כל הקושי שיש בשלבה בשנים. באמת קשה, נורא קשה. תמת המקרא זה קשה. יפרשו ממנו, אומר רשי בדד ישב, שלא יהיו שאר תמאים יושבים עמו. מדרגת התומעה הזו היא כבדה מאוד, עד כדי כך שהוא לא כשאר תמאים, כן? שלפחות מותרים במחנה ישראל, מחנה לוויה, כן? הם אסורים רק במחנה שכינה. כלומר, במדרגת התומעה הזו, והאפלה, מלשון אפלה, והאפלה שהאדם מאפיל על נשמתו בלשון רע, אין לו אפשרות בכלל. אין לו אפשרות כרגע להיפגש עם גילוי שכינה, אפילו בצורתה התחתונה ביותר, מחנה ישראל. מחנה ישראל. זאת אומרת, מחנה ישראל זה אנשים שיושבים כאן כרגע. כל אחד מאיתנו מכיל בתוכו התגלות של שכינה. אבל צורת הגילוי של השכינה, שהיא מתגלה בכל אחד מאיתנו, היא צורת גילוי שעדיין מציגה לפנינו ערבוב של טוב ורע, שלמרות שאנחנו חוטאים, אנחנו יכולים להתמודד עם גילוי השכינה הזה. סליחה שאני אומר את זה, אני אומר את זה גם לעצמי, אני אומר את זה גם לאנשים שיושבים כאן, כולנו במצב כזה. מדרגת גילוי השכינה, הגלויה, באופן גלוי אני מתכוון, שיש בכל אחד ואחד מאיתנו, היא מאפשרת לכל אחד מאיתנו, למרות שנתמנו בלשון הרע, לשרוד ולסבול את גילוי השכינה שיש בכל אחד מאיתנו. זה נקרא מחנה ישראל. זה מדרגת גילוי שכינה באלם גדול. שאני מתמודד עם מציאות של גילוי שכינה באלם, גם אני, גם תמה, גם מוציא לשון הרע, יכול לסבול את זה. סליחה. אנחנו לומדים פה שלשון הרע, אפילו אני, אסור לי לשבת כאן עם בני ישראל. לא רק בשיעור. בשיעור ודאי שאסור לפתוח את פי ולומר מילה אחת. כן? אם היו דיני תורה, אם היו דיני תורה באמת, היו זורקים אותי מכאן ישר החוצה. אבל... מוציא לשון הרע? אפילו מדרגת גילוי שכינה כזאת, אין לו רשות להיות שם. מה שאין כן זב, מה שאין כן תמי מת. כן? שהם מותרים בשני המחנות. ואסורים מחנה שכינה. זאת אומרת, יש לנו מחנה ישראל, זה מדרגת גילוי שכינה ש... מאפשרת לתומעות מסוימות להיות בתוכם, במידת הדין, לא תזרוק אותו החוצה. יש לנו מדרגה של גילוי שכינה, מחנה לוויה, ששם כבר זה גילוי שכינה יותר גדול. הלוויים המזמרים, כל עבודת הקודש שלהם, לוויים בזמרם, זה כבר מצריך איזה מדרגה של קדושה מצד הנכנס פנימה אל תוך העולם הלוויי, ויש מדרגת או מחנה שכינה, שם זה כהן גדול. יום הכיפורים זה קודש קודשים, זה כהנים בעבודתם, שהם צריכים לטהר את רגליהם ואת ידיהם, רק אחרי כל ההכנות האלו.
משה רבנו לא היה במחנה שכינה?
מתי שהיה. אבל בזמן שהוא היה, באמת, בזמן שהוא אמר לשון הרע, הוא עבר איזה תהליך של דחייה מסוימת, זה לא פשוט, כן? ידו מצורת, תהליך של תיקון, תהליך של הבראה, תהליך של רד כשיחת.
אבל כל זה לדרגתו, מה?
ודאי לדרגתו, רד כשיחת עמך, שהקדוש ברוך הוא לא דיבר איתו. לכל זה למה? מכיוון שעם ישראל, כן, יש איזו הפרשה של משה גם ממחנה שכינה במובנים מסוימים, בעיתויים מסוימים.
כל
דרגתו. אבל יש בחינה, בחינה של סילוק מחנה שכינה, יכול להימצא גם אצל גדולי עולם של הכל לדרגתו. הערה מאוד מאוד חשובה ונכון. מאוד נכון. למדרגתו, למדרגתו. בואו רק נסיים את זה, שלא יהיו שער תמים יושבים עמו. ואמרו רבותינו, מה השתנה משער תמים יושב בדד? או אילו והוא יבדיל בלשון הרע, בין איש לאשתו ובין איש לרעהו, אף הוא יבדל. ופה בדקה וחצי שנשארה, אני רק אומר, הרי שאלנו את השאלה, מדוע מביא רשי? בעקבות חז"ל כמובן, הכל זה מדברי חז"ל. כן, הכל זה מדברי חז"ל. אין לי פה את המקור כרגע. כן, זה מדברי חז"ל. אין בשינוי לשון כזו או אחרת, לפעמים רשי שינה בלשון חז"ל מעט, צריך להבין גם למה רשינה. בכל אופן, אמרנו, למה רשי מדגיש את חטאו שמוציא לשון הרע, דווקא ביחס, כן? איך כתוב כאן? הועיל והבדיל בלשון הרע בין איש לאשתו, שאמר לשון הרע לראובן על אשתו לאה. הועיל ואמר לשון הרע לראובן על חברו יצחק, גם הוא יישב בדד. למה דווקא לשון הרע הוא ביחס למערכות יחסים? כי לשון הרע והדגשת הרע היא בדרך כלל כתוצאה מהתרשמותינו ממה? איפה מופיע בעצם הרע? במערכות יחסים. אומר הרמב״ם שרוב רובם של החטאים זה בין אדם לחברו. המציאות החברתית היא זו שבעצם מנביעה ומולידה את רוב הרעות שבעולם. זה לא חייב להיות ככה. אבל הרבה, הרבה, מהדגשה של הרע, זה הדגשה של אותו הרע שמצוי במערכות יחסים. זה קשה להתחבר. תסתכלו איפה הוא מופיע בעיקרו, הרע. בניסיונות שלנו להתרועע איש עם חברו, במערכות יחסים בתוך חדר, בין אחד שהגיע מבוליביה, ואחד שהגיע מאקוודור, ואחד שהגיע מקיבוץ, ואחד שהגיע מעיר, ואחד נמוך, ואחד גבוה, ואחד שמן, ואחד רזה. זה הכי קשה. שמה רוב הרע נכנס. יצר הרע, הוא מופיע בנקודות החיבור. בזה שאנשים, באותם מקומות שאנשים מנסים להתוודע איש של רעהו, איש של חברו, ובאופן טבעי יש ניגודים. יש ניגודים, יש ניגודים. יש את הניגודים האופייניים.
איך אפשר...
שוב.
מה, בדם חס ושלום
צריך להיות נאיבי? יפה, דיברנו על זה, דבר, באמצע. אז אמרנו שלכן יש הלכות לשון הרע, איך אנחנו מדברים על מציאות הרע, איך אנחנו מודיעים על קיומו, באיזה צ... רק נסיים ונאמר שהדגשה של רשי, ביחס לשתי מערכות היחסים של מי שטוב וחבר וחברו, כן, היא מפגישה אותנו בעצם עם המציאויות, שדווקא שם הרע מצוי יותר, בניסיון להתחבר עם השונה, כן? כאשר באופן כללי אנחנו פוגשים שתי סוגי ניגודים. הניגודים שיכולים להופיע בתוך החברה הגברית, זה בין איש וחברו, ולא נפרט את זה, והניגודים שיכולים למצא בין איש ואשתו, כידוע, כן, עזר כנגדו, זכה או זרתו, לא זכה כנגדו, או עצם הניגוד הטבעי, הביולוגי, הנפשי, הרוחני שיש בין ואישה, זה מעמיד את האתגר הגדול של החיבור. במקום שלא התרחש החיבור עדיין, שם אפשר למצוא את הרע. והנה, אותו מוציא לשון הרע, שהולך במקומות האלו, ששם מנסה להתרחש חיבור, והוא מצביע, לא הצלחתם, תראו, לא הצליחו, תסתכל לכם רבים, אחד עם השני וחברו אותה. זה האדם הזה, כן? אז הוא הוציא לשון הרע בין איש וחברו, כן? בין אדם וחברו, בין איש ואשתו. לכן עכשיו הוא ינטוש את החברה האנושית המתאמצת, אולי אפילו השוטט אדם, בניסיונה להתחבר. הוא יישב שם בחוץ, עד שהוא יהיה מסוגל להיות הדבק שמאחד בין הנפרדים האלו. הדבק. באמת, כמו הצפירה, בעזרת השם, כמו הצפירה, אני שאף שמתי לב שהצפירה בעצם גורם לכולם להתאחד. זה כמו תל פיות, שכל פיות פונות אליו. כולם פונים למקום אחד, כן, זה מאחד, הוא מגבש, הוא מדבק, הוא מלכד את כולנו, הפנייה למקום אחד. אחרי שהיית במקום האחד הזה, אז אתה חוזר גם לפרטים, ואתה מוצא שבעצם כולם מדובקים בעירתך. טוב, נצור כאן. אז לא הגענו לאחרי מות לשים, חבל? לא, לא חבל. ברוך השם.